שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה נשמע?
בסדר גמור. בפרק היום אנחנו רוצים לחקור את הקשר בין בריאות להגשמת חלומות.
נשמע מעניין.
ולטובת הנושא אנחנו שמחים ומתרגשים לארח את יובל אברמוביץ'.
אהלן.
שרובנו מכירים אותו כשדרן רדיו, עיתונאי, תסריטאי, שחקן, מרצה, סופר, בעל הוצאת ספרים ויזם. דייקתי, יובל?
כן, המון דברים, כן.
כן, היה לי קוצר נשימה רק להקריא את הטייטלים.
אפשר לוותר על הכל. בסדר, יובל, הכל טוב.
תודה שבאת.
תודה על ההזמנה.
חשוב לי גם לציין שהייתי אצלך בהרצאה, באמת לא הכרתי את הסיפור לפני זה, את מה שתפס לי את האוזן, בין זה התאונה שעברת בגיל 16, שגם הרופאים אמרו לך שלא תוכל ללכת.
נכון.
אז אני אשמח אם נוכל להתחיל מזה, שוב, בגלל הקשר לפודקאסט שלנו, ואת איך מתמודדים עם מצב כזה, ומה עזר לך, אם יודעים באמת להגיד מה גרם לפתור את הבעיה הזאת בסוף, כי ממצב שאי אפשר ללכת, אתה פה איתנו מתפקד, ועשית המון המון דברים.
כן, אז בגדול, למי שלא מכיר את הסיפור, בגיל 16 עבדתי במסעדה, בראשון לציון, בכדי לממן רישיון נהיגה, דיסקים ודברים מהסוג הזה, ויום אחד במהלך משמרת החלקתי על כתם שמן, ואהבתי באוויר, דחתתי על בור ביטחון, פתחתי את הראש שלי, קיבלתי מכה מאוד רצינית בגב, וישר הזיזו אותי והרימו אותי ועשו את כל הדברים שאסור לעשות. לקחו אותי לבית חולים, אסף הרופא, ואמרתי לרופא שאני מרגיש מתחושה של חוסר תחושה ברגליים. והוא אמר לי, כן, זה בגלל המכה, הגוף קיבל חוותה, והוא מגיב למכה, ולך הביתה, כנס למיטה 3 ימים, והכל יעבור. וכך היה, הלכתי הביתה 3 ימים, ובאמת, כמו שהוא אמר, הכל עבר, והפכתי לנכה. זאת אומרת, לקחו אותי לבדיקות בבית חולים, באסף הרופא, ולא לא, 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 לא היה שבר, או לא היה זה משהו רציני, ובאמת, השלחתי הביתה, ופשוט, באמת אני זוכר שביום השלישי אני בא לרדת מהמיטה, ופשוט לא מצליח. הפעולה הזאת אנחנו עושים בבוקר בלי לחשוב יותר מדי, לא הצלחתי. אז רגל אחת ממש הייתה משותקת לחלוטין, והרגל השנייה חצי, אבל אתה לא יכול לעמוד רגליים במצב כזה. ואז אמא שלי לקחה אותי בהיסטריה לבית חולים וולפסון, איזה שכן בא והרים אותי על הידיים, כי לא יכולתי ללכת והיא לא יכולה לסחוב אותי. וזהו, ושם נכנסתי למחלקה הנוירולוגית, מחלקת עצבים, לסדרת בדיקות מאוד מאוד ארוכה. עכשיו חשוב להזכיר שזה היה לפני 30 שנה, הייתי בן 16 ואני בן 48 עכשיו, אז כלומר גם מבחינה טכנולוגית נגיד, הרבה מאוד עזרים שיש היום אולי להבחן דברים, לא ידעו בדיוק לשים את האצבע, ועברתי הרבה מאוד בדיקות, כל מיני זרמים חשמליים ואלקטרודות מיליון, טריליון, באמת המון המון דברים, ו-MRI ו-CT והמון דברים. הייתי מאושפז כמעט חודשיים, כשבעצם לא הצליחו להבין מה בדיוק קורה. העריכו שזה איזושהי תזוזה, יכולת אפילו מינימליסטית, של אחת החוליות התחתונות בגב, L4, L3, משהו כזה, שוב, לפני הרבה מאוד שנים. ובעצם שלחו אותי הביתה ככה באיזשהו שלב, אמרו להורים שלי, זה מה יש, יש לכם ילד נכה, שיהיה בהצלחה, כל טוב, אולי זה ישתפר, אולי נעשה ניתוח בגב, ששוב, ניתוח בגב גם היום, זה סיפור מורכב, אבל בוודאי אז, וזהו, ונשלחתי הביתה, והתחלתי לחיות את חיי כנער נכה, למעשה, אז זה התחלת הסיפור.
ושם היו הניצנים של הרשימה המפורסמת שלך?
כן, 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 אחרי תקופה קצרה מאוד, שלראות טלוויזיה ולקרוא ספרים, וגם, שוב, לא היה הרבה טלוויזיה, אז לא היה כבלים אפילו עדיין. אז תוך שימון לקחתי מחברת ישנה מבית הספר, וכתבתי, קראתי לה רשימה. התחלתי רשום כזה, גיל 17, 18, כל שנה נתתי עמוד, עד גיל 40. זה נראה לי כאילו, 40 נראה לי סוף החיים. אז, והתחלתי לרשום, מה אני אעשה כשאני הגדול. וממש כאילו, בכל שנה התחלתי לרשום דברים. מלטוס לסין, ועד, לא יודע מה, להופיע בטלוויזיה ולהוציא ספרים ולהקים עסקים והמון המון דברים שלמעשה עשיתי. אני אפילו זוכר שכתבתי לפגוש שחקנים מהוליווד, אז לימים ריינתי כמעט את כל הוליווד במסגרת העבודה שלי כעיתונאי. כן, ושם התחילה הרשימה, והאמת שאני גם, זאת אומרת, עד היום לא יודעים בדיוק מה קרה. אני אחרי שנה וחצי חזרתי ללכת, זה היה בתהליך מאוד ארוך, תהליך שיקומי מאוד מאוד ארוך, סיזיפי, עם המון זריקות קורטיזון שניפחו אותי, ומה עוד היה, וכמובן הייתי כל עוד השלושה ימים בפיזיותרפיה, כזה עם כל מיני אנשים שעברו התקף לב, כל מיני סקנים.
דברים אלטרנטיביים ניסית באותם שנים, תקופות?
שמנים של הבבא סאלי זה נחשב אלטרנטיבי, כי גם זה מרחו עליי.
כן,
סוג של. אז כן, אבל לא, שוב, אנחנו מדברים על 30 שנה אחורה, לא היה את כל המודעות, זאת אומרת, ברור שהייתה רפואה סינית לפני 30 שנה ואף יותר, אבל לא היה לזה מודעות בארץ כמו שיש היום. היום הרי בקופת חולים רגילה, יש לך את כל הסקשן הזה של בריאות, של רפואה אחרת. לא היה את זה. לא, זה לא היה במודעות, לא היה שום דבר שקשור לחיבור נפש גוף. אני אגב, שוב, הרופאים לימים, יש כמה סברות מה בדיוק, איך בדיוק חזרתי ללכת. אחת מהן שבאמת סבלתי מדבר שנקרא דרופ פוט, שזה רגל שמוטה, בעצם רגל שנכנסה לקומה, לתקופה מסוימת כתוצאה מלחץ בעצבים שהצליחו לשחרר. אז זה השתחרר, ולאט לאט חזרתי ללכת. ככל הנראה זה הסיפור. יש רופאים שטוענים שזה נס רפואי, כי הם באמת לא ידעו להסביר איך בדיוק חזרתי ללכת. שוב, זה לא כמו סרטים שקמים והולכים, זה תהליך כמובן ארוך מאוד. עברתי מכיסא גלגלים להליכון ומהליכון לקביים, והכל היה בתהליך מאוד ארוך. אז חלק מהרופאים אומרים שזה נס רפואי, ואם אתה שואל אותי, אם אתם שואלים אותי, אז אני אומר, זה ככה, בפן הרומנטי, אני אומר שהרשימה שלי, היה לי על מה להילחם ולרצות לקום, ויש הרי קשר בין גוף לנפש. ואני נותן קרדיט מאוד גדול לרשימה הזאת, לזה שהיה לי על מה להילחם, גם אם זה אפילו ללכת לכל הטיפולים האלה, כל הפיזיותרפיה וכל הדברים הבאמת סיוטיים שאני צריך לעבור באותה תקופה, שאני כאילו גם די התחקתי, זאת אומרת, אני מדבר על זה בהרצאה ברמת שלושה משפטים, כאילו אני אף פעם לא דיברתי על זה בעריכות כמו שאני מתבקש עכשיו. זה ממש תקופה שהיא מודחקת.
כשאתה מסתכל על ההצלחה שלך היום, היא דומה למה שחשבת שההצלחה שלך תהיה בגילאים האלה?
כן ולא. מצד אחד, אני כן זוכר שהייתי את כיסא גלגלים, אז ניחמתי את עצמי ואמרתי, יום אחד אתה תהיה בשער של עיתון ותספר את הסיפור שלך. עכשיו, לא הייתי איזה סיפור עדיין. אבל כאילו אני זוכר את זה, שאמרתי לעצמי, שיום אחד אני אהיה על שער עיתון, ואני אספר את הסיפור, את סיפור הגבורה. אז אני זוכר את זה. לא ידעתי איזו הצלחה תהיה וכולי. כן היו לי יעדים בתוך המחברת שלי, להיות שחקן, להיות עיתונאי, להיות סופר, להיות איש עסקים, כל הדברים שאני כאמור עושה היום. תראה, זה משעשע, כי לפני כמה שנים פגשתי חבר, שהיה חבר מאוד טוב שלי בילדות, הוא היום גר בצרפת, והוא ראה שאני במקרה מגיע להרצאות, והוא כתב לי בפייסבוק, והתראינו אחרי המון שנים. ואני תמיד אומר, תראו מה התאונה עשתה לי, זאת אומרת, היא דחפה אותי. והוא סיפר לי על ילד שהייתי אני, כאילו מאוד מאוד פעיל ומאוד אקטיבי, מגיל נורא צעיר, הרבה לפני התאונה, אנחנו מדברים על יסודי. אז אני חושב שזה שילוב של אישיות שכנראה הייתי. הרבה פעמים גם אני נשאל בהרצאות הרשימה, או מי שקורא את הספר הרשימה, אומר לי, ואם היית נשאר נכה, אז עדיין היית עושה את כל הדברים? אז התשובה שלי היא שכן, הייתי עושה את זה פשוט על כיסא גלגלים. אני כנראה הייתי זוכה באולימפיאדה של הנכים, או מה, לא חסר, יש דוגמאות
יש את סטיבן הוקינג.
בוודאי, סטיבן הוקינג, ויש את כריסטופר ריב שנפצע סופרמן, ואחר כך המשיך לעשות פעילות, ויש אנשים חירשים, אילמים, עיוורים, זאת אומרת, אנשים עם מוגבלות שמגיעים להישגים ושים. אז אני חושב שיש פה גם משהו באישיות שלי, שתמיד היה עושה, אבל אין ספק שהתאונה הזאת הייתה רגע מאוד מכונן בחיים שלי, כי בגיל מאוד מאוד צעיר הבנתי משהו לגבי החיים, כמה הם שבריריים, כמה הם עדינים, כמה אתה, יום אחד אתה עומד על רגליים והכל סבבה, ויום אחרי אתה לא, וזו תובנה שלרוב מגיעים אליי בגיל הרבה יותר מאוחר, כתוצאה באמת מזה עניין בריאותי, יאללה, אולי הדור הזה של הילדים שלנו, אני רואה את הבנות שלי, יש לי ילדה בת 16 ובת 11, שהספיקו כבר לעבור קורונה וכבר לעבור מלחמה, ואין לי ספק שזה מעצב להם תודעה כמה החיים הם שבריריים. זאת אומרת, למרות ששוב, הם מסתכלים על האירועים האלה, וגם אני הסתכלתי על התאונה, היא בצורה מאוד, הם לוקחים את הנחמד בקורונה, ואת הנחמד במלחמה, אם אפשר בכלל לקחת משהו, אבל אין לימודים, היינו קצת בחוץ לארץ בתקופת המלחמה, כאילו יש לנו בית בחול, אז נשארנו קצת מעבר לחופשה שתוכננה, כי נתקענו למעשה. וגם אני אגב כילד, היה בי איזה מין תום, בין תמימות לבין טמטום, כזה, יהיה בסדר, כאילו, ואני חושב שכשאנחנו מבוגרים, אנחנו קצת מאבדים את זה, את
החבל.
כן, כן, את האופטימיות, את האמונה, וברור שיש קשר בין הדברים. ברור שיש קשר בין הדברים. אתם יודעים, אמא שלי נפטרה מסרטן לפני 6 שנים עוד מעט, בגיל 62. והיה לה סרטן הריאות, וכשהיא הובחנה זה כבר היה סטייג' 4 סופני. עכשיו, היא לא ידעה מה, איזה שלב היא. היא לא שאלה. אני הלכתי, אני זה ששאלתי את הרופאים, אז כמה זמן יש לה. והם אמרו לי שבועות בודדים, היו לה 10 חודשים, והיא לא ידעה. וכל פעם התעסקתי ביני לבין עצמי, גם תוך כדי אירוע וגם אחר כך, מה אני הייתי רוצה, אם חלילה אני חולה. האם אני רוצה לדעת מה הערכה של הרופאים, או שאני לא רוצה. ואני חושב, יש הסוברים שאמא שלי הצליחה לשרוד מעבר להערכת הרופאים, כי הייתה במצב ממש ממש קשה, כשבעצם זה הובחן, היא הייתה ממש בהתמוטטות, שהיא הידיעה בעצם יריחה לה את החיים. יכול להיות. יכול להיות. אז בגלל זה אני אומר שזה משהו בתום, תמימות, טמטום, לא לדעת, לא להעמיק לפעמים, שאולי מגן עלינו. לא יודע, לא בדקתי את זה מחקרית.
זה כמו הטיפ שחזרנו עליו לא מעט פעמים, הצפייה בחדשות, מעלת הסטרס חד משמעי.
לגמרי.
כי אין חדשות טובות.
לגמרי.
וראיתי ש... ותמיד יחפשו את ה...
כן, ראיתי שאושרת קוטלר הייתה פה ו... ודיברה על זה גם, והיא מתוך המערכת. גם אני, גם אתם.
גם אנחנו.
גם אני באתי מעולם העיתונות, ואני יודע כמה מניפולציה יש במקום הזה, וזו אחת הסיבות שאני לא נמצא בעיתונות היום, למרות שאני מחוזר ולא פעם מציעים לי לחזור, אבל לא רוצה יותר להיות חלק מהמכונה.
גם לא חדשות הבידור.
גם לא חדשות הבידור, כי גם הם רעל ורדרד, אבל זה גם רעל ברכילות, באמת. כאילו, כמה אפשר להתעסק בזה? כאילו, לא, לא, לא. אני רוצה רק להעצים היום אנשים.
אם כבר הזכרנו תקשורת, אז איך היה, עד כמה קשה היה לך לעבור משחקן מוכר לא יודע איך לקרוא, זה מנטור עם הרשימה, בעת שאתה, שוב, יש לך גם קבלות.
כן.
אבל איך לסביבה מבחוץ היה, התמודדה עם זה? כי גם לנו לצורך עניין, פתאום אני התעוררתי
כן.
לעולם הבריאות הטבעית, שאחרי שנים הייתי הכי פארמה, הסתכלו עלי כמו משוגע, ומה כן. הקשור, מה זה? אז כאילו, איך זה היה אצלך?
תראה, אני חושב שאנשים באופן כללי, בגלל זה כשהצגת את כל הטייטלים והתארים, שהם נכונים, וזה דברים שצברתי לאורך השנים, אני אישית לא אוהב תארים וטייטלים, כי זה נורא נורא מצמצם, וזה, הגדרות זה כמו משחק מילים, כמו גדרות. אתה זה, אתה זה, אתה זה. עכשיו, אני מאמין שאנחנו חיים בעולם, בטח במאה ה-21, עולם שאתה יכול לעשות המון המון דברים, במקביל. עכשיו, יש מקומות אחרים בעולם כמו בארצות הברית שזה נורא מקובל, ששחקן יהיה גם סופר ודוגמנית, יהיה גם יהיה לה ליין איפור, או יש את עסקים. בארץ זה, יש כבר פתיחות, אבל עדיין הרבה מאוד שנים, אני הייתי, הייתי מהראשונים לדעתי שהיו גם וגם וגם, וסבלתי מזה הרבה מאוד שנים, כי כשהייתי שחקן, אז והייתי גם עיתונאי, אז קצת חששו ממני בעולם המשחק שאני אדליף דברים לעולם העיתונות. וכשהייתי בעולם העיתונות, אז לא לקחו אותי ברצינות, כי אני שחקן, ואני וואנאבי. אני הרבה פעמים שמעתי שאני וואנאבי, כאילו, כל השנים. אבל ידעתי את האמת, שאני לא מחלטר, ובכל מה שעשיתי היה גם, הייתי מעורב בפרויקטים נורא נורא גדולים וגם מצליחים. זאת אומרת, אם זה סדרות טלוויזיה, השיר שלנו, השמיניה, פיג'מות, תיאטרון, אם זה בעיתונות, לא הייתי בזה מקומון עלוב, בעיר כזו או אחרת, מבלי לפגוע, אלא הייתי בעיתונות הארצית, סופי שבוע, ראיינתי אנשים משמעותיים. אז גם המעבר הזה, כשהתחיל עם הרשימה, קראת לי מנטור, אני לא אוהב את הטייטל הזה, כי גם פה יש המון המון זילות. כל בן אדם שפותח מיקרופון, אז הוא נהיה מנטור, וכל בן אדם שנפל במדרגות, יש לו הרצאת העצמה, ויש מקום לכולם, לא מזלזל באף אחד, אבל יש גם אחריות מאוד גדולה. ואני, לפעמים התקשורת אולי נתנה לי טייטלים כאלו ואחרים או הקהל, אני לא קורא לעצמי מנטור, אני אדם שעברתי דרך בחיים, היום אני כבר מספיק מבוגר בשביל, יכול להגיד את זה גם, כי כשהתחלתי עם הרשימה אגב, הייתי בן 34, אני כמעט גנזתי את הספר, כי אמרתי, מי אני שאני אגיד לאנשים איך לחלום, איך להגשים חלומות, כאילו מה כבר עשיתי בחיים? אז קודם כל, כן הבנתי מפידבקים שכן עשיתי דברים בחיים, גם בגיל 34, כבר היו לי הישגים, הם מעיניים של אנשים בחוץ, אבל אני באמת רואה את עצמי כבן אדם שמספר, שאוסף תובנות ומשתף אותם עם אנשים. זה הכל, אני לא מתיימר להיות מעבר. וברור שסבלתי, ועדיין אני סובל לפעמים בתקשורת, למשל, מהקולגות שלי, שנשארו קצת מאחור, לפחות אולי בשכר, ואני התקדמתי וזזתי. ומה פתאום, אמרה לי את זה פעם דנה ספקטור נורא יפה, היא אמרה, כולנו, כל אחד בענף שהוא מתעסק בו, כולנו קשורים עם שרשרת אסירים, דמיונית. וכשמישהו זז, אז הכל, כמו המיל שלי, הכל מרעיש, כל השרשרת מרעישה, ומי שלא זז, מקבל עצבים עליך. ואני ראיתי, ככל שגדלתי וגדלתי, ככה פרגון בתקשורת המסורתית הלך וקטן. אבל זה בסדר גמור, כי אנחנו חיים היום במאה ה-21, ויש פודקאסטים, ויש לי פרופילים מאוד חזקים, ולא זקוק, אני אפילו לא רוצה כל כך להתראיין לתקשורת המסורתית, שהיא מעוותת דברים ופחות נאמנה למה שאדם אומר. הייתי שם, אני יודע.
אז איך היית מציע לאנשים שחוששים מביקורת באמת להתגבר על הדבר הזה?
קודם כל זה משהו שאתה מפתח אותו, כמו כל דבר, כמו כושר. אתה מפתח סיבולות לב ריאה, הגוף. גם פה, להגיד לך שבתחילת הדרך היו כותבים דברים על הספרים או על ההרצאות, נגיד אם היו ביקורות שליליות שלא הייתי נעלב, בוודאי שכן, אבל אני זוכר שבאמת איך שיצא הרשימה, בדיוק היה סיכום תחילת שנה, סיכום סוף שנה כזה, ראש השנה, לא זוכר איזה שנה, בוואלה, 50 האירועים המביכים של השנה. והיה כתוב על מירי רגב שרבה עם גילאל מגור, ועל יאיר גרבוז שיצא נגד המזרחים, ואחד האירועים המביכים של השנה היה הרשימה. אני זוכר שהסתכלתי, והספר מאוד הצליח עם יציאתו, והוא גם מאוד מצליח היום, 10 שנים אחרי, ואני זוכר שהסתכלתי ואמרתי, למה? כאילו, מה עשיתי רע? כאילו, אני רואה את התוצאות, ההשפעות, מה קורה לאנשים, אני רואה אולמות מלאים, הספר מתפוצץ, הוא היה שנה שלמה מקום ראשון ברשימת רבי המחר. כאילו, למה? ואני יודע למה, כי זה איזה עיתונה שפעם אחת היה לי איתו איזה אימות מקצועי לפני 5 שנים קודם לכן, אז הנה, האפשרות שלו להחזיר. אז אני חושב שזה, למדתי לפתח חוסן מול הדבר הזה, ובעיקר, אני חושב שכשאתה יודע מה האמת שלך, שהלב שלך במקום הנכון, אז שום דבר לא משפיע עליי. ממש לאחרונה הותקפתי ברשת איזה משהו שיימינג, כי הייתי באיזושהי הרצאה, הייתי אמור להעביר איזושהי הרצאה באיזשהו כנס, ולא היו שם תנאים נאותים, וקמתי והלכתי. לא העברתי את ההרצאה, הודעתי מראש שאני אלך, היה לי זמן להיערך, והלכתי. וזה כתוב לי גם בחוזה, שאם אין תנאים, אני לא יכול, זה כמו שאני אבוא עכשיו פה להקליט פרק, אם לא יהיה את המיקרופון הזה, לא נקליט, נכון? הלכתי. ומארגן את הכנס, כתבה לה איזשהו פוסט, באמת מגעיל, גם המציאה כל מיני המצאות שלא היו ולא נבראו. וכמובן שזאת הזדמנות לכל הסונאים ישר לצאת מאחורים ולהגיד, כן, כן, תמיד אמרתי שהוא שרלטן. והסתכלתי על זה, כאילו על...
אפשר להגיד גם פרימדונה.
הרבה דברים אפשר להגיד. ואני גאה אגב להיות לא פרימדונה, אבל אני גאה להיות, בוא נקרא לזה דיבה, אני גאה להיות, זה לא דיבה, זה
סטנדרטים
מאוד גבוהים. כן, יש לי סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שהסיבה שהגעתי לאן שהגעתי, כי אני לא מתפשר, אני לא מעגל פינות, אני לא בערך. אני לא... כתבתי לזה ספר שלהם שנקרא הפריצה, שמה שמוביל אנשים לפריצה, זאת עבודה והתמדה, ולא לעגל פינה, שזה נורא ישראלי. אני אומר את זה כמי שעובד בעולם, זה נורא ישראלי. יאללה, יהיה בסדר, לא נורא. אז לא נורא, אז אין מצגת, תעשה בלי מצגת, אבל יש לי 400 שקפים, אני בניתי מצגת מיוחדת. לא נורא, אז אין סדר. לא, אין. אני מעדיף ללכת הביתה, שיגידו לי גם אחורה, אגב, שאני פרימדונה ודיבה. וקריזיונר, דברים שאגב, אני ממש לא, אני באמת איש חביב לרוב. אבל זה לא מטריד אותי. אז אני אומר, הסתכלתי על השיימינג הזה לא מזמן, ובאמת איזה 300 אנשים, באמת יצאו מאחורים, וכן, פגשתי אותו לפני 10 שנים, וכבר אז חשדתי בו. בסדר, אני יודע את האמת שלי. הנה, אפרופו אושרת קוטלר שהתארחה פה, אז ראיתי את הפרק. ואני מאוד מאוד אוהב את אושרת, שנים, כאשת תקשורת, ו... אני חושב שהיא כל כך אמיתית, זה גם בלט בשידורים שלה. וגם עכשיו, אז נכון, יש משהו שהיא מטורללת, ועם כל הקורונה והמאבק שלה, ואני לא מתחבר 100% לכל מה שהיא אומרת, אבל אני מאוד מעריך את העמוד שדרה שלה. ואת ה... כן, כן, כן. ואיתה, והיא שילמה ושלמת לזה מחירים. ואני חושב, וגם על זה כתבתי בעריכות בספר הפריצה, שאם בוחנים את כל מי ש... בהיסטוריה, הקשימו חלומות ופרצו דרך והפכו להיות אנשים מוכרים בתחומם, לא משנה מה, ספורט, תקשורת, ספרות, אומנות, פוליטיקה, זה אנשים שהם מהצד נראים קצת משוגעים. הם קצת משוגעים לדבר, גם במחויבות שלהם וגם בתפיסות שלפעמים מקדימות את זמנם. מגלילאו גלילאי שאמר, דברים סותרים למה שאז חשבו וזרקו אותו לכלא על זה, ועד אפילו דונלד טראמפ, שלא ניכנס כי הוא באמת קצת מטורלל, אבל בואו, גם היו לו כמה הישגים לבן אדם הזה, ואנחנו רגע לפני כניסתו לתפקיד, בואו נראה מה יהיה.
נאחל לו בהצלחה.
בהצלחה לכולנו.
כן, זה מזכיר את הפרסומת המפורסמת של אפל, Think Different.
כן.
שהביאו שם את כל הנשים הגדולים, והם שהיו בכל משוגעים מהצד.
כן, כן, כן.
הם עשו את השינוי.
כן.
ודיברת באמת על העולם, הפעילות שלך, גם ההרצאות, גם הספרים, אז איך זה הגיע לשם?
יצרתי את זה. אני לא מאמין בלהמתין שדברים יקרו לך, אני מאמין בליזום, מאמין באקטיביות. זה תובנה אגב שהבנתי בגיל מאוד מאוד צעיר, דווקא מהמקום שלי כשחקן, שכאילו יש בעולם המשחק, אתה צריך שיהיה לך סוכן, שיפנה למלעקים ולבימאים, ויציע אותך ויקחו אותך ויעשו אודישנים וכו' וכו'. וממש היו לי פה ושם אינטראקציות עם סוכנים וסוכנות, שחלקם היו אנשים נורא נחמדים, אבל לא התאים לי מגיל נורא צעיר להמתין על הגדר, שמישהו, זאת אומרת, זה הכישרון שלי, אתה יודע, אפשר להתווכח לכישרון, זה החיים שלי, שאני עכשיו אמתין למישהו שבעוד שנה רק יפנה לבימאי, כי הוא חושב שזה לא הזמן הטוב עכשיו, או שלאותו סוכן יש אינטרסים, כי יש לו עוד מיוצג, שאולי יותר מפורסם ושווה יותר כסף, אז הוא מעדיף לקדם אותו ולא אותי. מה פתאום? כאילו, הבנתי ממש מהר שזה לא מתאים לי. וכל מה שעסקתי בחיים שלי, המקצועיים, בתחום המשחק ובתחום הספרות, זה בלי סוכנים, זה לבד. מה זה אומר? נגיד יצא הספר הרשימה בארץ והבנתי שיש לו פוטנציאל עולמי, בעיקר מתוך פידבקים של קהל שאמר לי, למה זה לא באנגלית, יש לי חברים בגרמניה ויש לי חברים באמריקה. כששמעתי את זה כמות פעמים מאוד גדולה, לא פעמיים או שלוש, אלא מאות פעמים, אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות. אגב, יש לי ספר שלם שנקרא הזדמנות בדיוק על זה, כי החיים מלאים בהזדמנויות, אתה רק צריך להענות להם, להקשיב להם. ואגב, אפרופו הזדמנויות, אתם יודעים מה המוצר הכי נמכר בצומת ספרים?
לא.
נחשו? נחשו גם בבית?
סימניות? לא, זה בחינם.
כן, לא.
שפתון?
לא, אתה קרוב, בוא נגיד, זה לא ספרים, זה בטוח, כן? בדיוק בדרך לפה עצרתי בחנות ספרים לבדוק משהו, ואמרתי, וואו, כבר אין, הרוב זה צעצועים. מטענים, מטענים הטלפונים, כנראה שזה גם המוצר הכי רווחי. עכשיו, איך זה נולד? אנשים נכנסים לקניון, נגמרת להם בטריה, אז הם אומרים, איפה יכול להיות מטען? אולי בצומת ספרים או בסטימצקי. אז השטח, כלומר העובדים, שמעו את זה כל כך הרבה פעמים, שהם העלו את זה למעלה, להנהלה, לאבי שומר. אז הוא אמר, אוקיי, בוא נכניס מטענים. וזה כאילו להקשיב כל הזמן למה השטח מיותת לך. אז השטח אמר לי, חבל שזה לא באנגלית. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, הספר תורגם לאנגלית, לא על ידי, על ידי אנשי מקצוע כמובן. וישבתי פשוט באינטרנט, אני וגם אנשים שעובדים איתי, הייתה לי איזושהי עוזרת אישית באותה תקופה, פשוט עשינו גוגל, הוצאת ספרים בהולנד, קיבלנו 40 הוצאות, שלחנו להם מכתב עם כמה מילים, אחר כך איטליה, אחר כך, וככה עברנו מדינה מדינה, קיבלנו תשובות, זאת אומרת, חלק היו תלמוד, חלק היו תשובות, בוא נדבר, עליתי על מטוסים, כאילו כל מי שרצה לפגוש אותי, לא זום ולא, אז לא היה זום, לא סקייפ ולא זום, עליתי למטוס, אמרתי, אני בשבוע הבא במקרה נמצא באיטליה, אני במקרה נמצא בהולנד, לא היה ולא נברא, ופשוט הגעתי לפגוש את האנשים, כי אני מאמין שאין על מפגש בין אישי.
זה גם החוצפה הישראלית.
זה גם, אגב, באמת, באחד העיתונים בהם, אפרופו הוויז'ן שלי מגיל 16, הייתי בשער של איזה עיתון נורא גדול באירופה, נקרא Happiness, כאילו אושר, זה יוצא בהולנד וצרפת ובלגיה, בגרמניה, והכותרת הייתה, דחוצפה גיא, כאילו הנער, הילד, הבחור החצוף, אבל כן, זה קצת חוצפה ישראלית. אגב, כל המסעים המתנים שלי, תמיד אומרים לי, תודה רבה, אנחנו נבדוק, אנחנו נחזור אליך, ותמיד אומר להם, אוקיי, אבל מתי הספר יוצא, לא הבנתי. אז הם אומרים, תשמע, צריך לדבר עם ההוא, צריך לדבר עם זה, אז אני תמיד אומר להם, תראו, הספר בוודאות יצא במדינה שלכם, נגיד הולנד, אז חבל שאני מבזבז זמן. עכשיו, זה לא כאילו קטע כזה מניפולטיבי. אני, זה בטוח יצא פה. אני לא יודע איפה. אני דיברתי עם עוד הוצאות ספרים, וזה האמת. אז פשוט אני מציע לכם להזדרז. למחרת הייתי מקבל חוזה. צרפת, בלגיה, שוויץ, ועוד מדינות. בעצם זה היפוך יוצרות. במקום להיות בעמדה של פליז, 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 כאילו, תנו לי צ'אנס, אני נותן לכם צ'אנס. יש לי ביד ביצת זהב. זה כמו ש... הנה, יש לכם רשימה מאוד מכובדת של אנשים שהגיעו לפודקאסט הזה. איך זה קרה? איך זה קורה? למה אתם? אתם פודקאסט יחסית בתחילת דרכו. אז איך אתם מצליחים להביא?
פנייה אישית. לא יודע, חוצפה באמת, אין מה להפסיד.
נכון, פנייה אישית, אתם נוגעים בזה, הנושא הוא מעניין, הוא, משהו איכותי, הוא קצת מבודל משאר הפודקאסטים. לא יודע, כאילו, יפה, אז זה הניסיון. אתם, קודם כל אתם מנסים, אתם פונים, אני בטוח שגם אומרים לכם לא, ברור, נכון? גם לפודקאסט שלי לא כולם מגיעים. אבל, אז פשוט יצרתי לי את ההזדמנות הזאת, פשוט פניתי להוצאות ספרים בעולם, ושאר היסטוריה.
והאירוני שאותנו לא הזמינו לאף פודקאסט להתארח, אתה יודע? ואורחים שלנו, גם כאלה לא מוכרים, בזכות הפודקאסט שלנו, נחשפו לעולם חדש והגיעו לעוד קהלים. אז אני צועק את זה פה עכשיו.
כן, שאתה רוצה לבוא גם לדבר.
רוצה להתארח בפודקאסט.
סבבה, אז הנה, אנחנו שמענו את זה, גם אני שמעתי וגם אחרים, אבל אתה יודע, גם צריך סבלנות. אתה רק התחלת, אז זה לאט לאט.
יצא לך לראות רשימות של אנשים אחרים, אני מניח.
ברור.
יש איזו רשימה שהכי הפתיע או רגשה או עשתה לך מה?
כל הזמן, האמת שכל פעם יש איזה משהו שאומר, וואו, זה הכי מרגש שראיתי, ואז אני רואה משהו אחר מרגש, ואז אני לא זוכר כבר מה. באמת ראיתי המון המון דברים. ראיתי המון בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, בעקבות המלחמה, המון הורים שכולים שרוצים להנציח את הילדים שלהם. הייתה לי הרצאה בחיפה, ועלתה לבמה, לא, האמת שלא עלתה לבמה, קיבלתי פתק, הבת שלי הקטנה הייתה איתי בהרצאה, היא בת 11, והיא כזה חלקת מחברות לקהל, ואז בזמן שהקהל רושם רשימות, היא הביאה לי מחברת שכתוב עליה לספר את הסיפור של עידן. וזה מה שכתוב. ועכשיו היא לא יודעת, היא רק נתנה לי את זה, הבת שלי, היא לא יודעת להסביר לי מי נתנה, היא אמרה מישהי נתנה את זה. והייתה לי תחושת בטן שזה, לא יודע, שזה משהו חשוב או מרגש. אז אמרתי, אני לא יודע מי נתן את זה לבת שלי, אבל בואי לבמה. ואז עלתה לבמה מישהי בשם אתי רז, שהבן שלה, עידן, נהרג בשביל העשירי, חייל, ושהחלום שלה הוא לספר את הסיפור שלו. אז באמת היא גם הוזמנה לפודקאסט שלי, והיום היא עושה הרצאות, וקראו לה הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, פתאום איזה מישהו שמע אותה איזה גנן, אז הוא בא אליה הביתה לעשות לה גינה, שיהיה לה כזה מקום למרגוע. ואני שומע כל הזמן סיפורים מרגשים על, גם קיבלתי מייל מארצות הברית ממישהי שגרה בבולטימור, שגרה את הספר הרשימה באנגלית, היא בת 80 פלוס, והיא אמרה לי שהיא יצאה לפנסיה לפני כמה שנים ושקעה בדיכאון, כי לא היה לה למה לקום בבוקר, והיא הייתה בטרנינג ומשחקי וידאו, ופשוט יום אחד היא קראה את הספר הרשימה, ונזכרה שהיא רצתה תמיד ללמוד טיפוף, אז בגיל 80 ומשהו היא התחילה ללמוד שיעור הטיפוף, והיא אומרת לי, תשמע, יש לי למה לקום בבוקר. אז כל הזמן אני שומע את הסיפורים, זאת אומרת, זה לאו דווקא איזה מישהי שטיפסה לה עם הלאיה, ואני גם שומע סיפורים כאלה, המון, המון דברים. באמת, אני כבר לא זוכר, וגם הכל נראה לי, הכל מרגש אותי, והכל מדהים בעיניי. אבל המון המון אנשים הגשימו חלומות, התחתנו, התגרשו, שזה גם לפעמים חלום. הקימו עסקים, נסעו, פגשו אנשים. מישהי פגשה את טרנטינו לפני שהוא הגיע לארץ, מישהי פגשה את רוד סטיוארט, מישהו פגש את להקת רוקסט, טריליון סיפורים, ממש, באמת, באמת המון המון סיפורים.
יש משהו גם טיפים או דברים שאפשר לתת לילדים על בסיס הרשימה? אני יודע שיש לך ספרים לילדים.
נכון.
ואנחנו פה כולנו הורים, אז נשמח גם לטיפים, איך, מה אפשר באמת מהכלים שצברת עם השנים, להנחיל את זה לילדים.
אז קודם כל, באמת יש לי סדרת ספרים לילדים, שנקראת הרשימה לילדים 1, 2 ו-3, זה שלושה ספרים שנולדו מתוך, אפרופו הזדמנות, מתוך השטח. הורים אמרו לי, חבל שאין את הרעיון הזה מונגש לילדים, אז יצרתי. יש לי גם הרצאה שנקראת קסם הרשימה, שבעצם מיועדת להורים וילדים, או סבים וסבתות, שאני מקיים ברחבי הארץ. ואני חושב שאולי הדבר המשמעותי שאני יכול להגיד, זה פשוט, כמו שאנחנו יושבים סביב שולחן, לשבת בסוף השבוע עם הילדים, או בחג, או לא משנה מה, עם סבא וסבתא ואמא ואבא, ולהוציא מחברת ולתת לכל אחד דף ועיפרון, ולהגיד, בואו תשימו את החלומות שלכם. כל החלומות שיש לכם, להתפרע, דברים אישיים ומקצועיים ועולמיים, וכל אחד בהתאם לגילו, מה את רוצה שתהיה גדול, ממש. ואז פשוט לדבר על זה. כאילו להקריא את הרשימה. נגיד, יכול להיות שאתם אומרים שאתם הורים לילדים, אז יכול להיות שילדים שלכם אולי, אתם אולי יודעים מה החלום שלהם כשהם יהיו גדולים, לא יודע בני כמה הם, אבל אולי הם מדברים על מה הם יעשו כשהם יהיו גדולים, אולי איזה חוגים רוצים וכו' וכו'. השאלה אם הם יודעים מה החלום שלכם. למשל, הם יודעים? החלומות שלכם? פחות.
נראה לי שלא.
פחות, כי זה יותר מקובל שאנחנו נשאל את הילדים ולא הילדים ישאלו אותנו. ומה לגבי סבתא? כאילו הם יודעים מה החלום של סבתא, או סבתא כבר סקנה היא בת 70. לא, אבל גם לסבתא יש חלומות.
קשה לשנות הרגילים בגיל הזה.
נכון, נכון.
למרות שאני מכיר מישהו שהוא דרך אגב בן 93.
כן.
שאשתו נפטרה לפני 6 שנים לדעתי, והוא היה ממש בדיכאון, הוא לקח אפילו ציפרלקס, ובאחד הטיפולים שלו אמרו לו, אולי תתחיל ללמוד לנגן, והוא התחיל ללמוד לנגן על גיטרה, וזה עזר לו לצאת מהדיכאון.
לגמרי.
לא יודע אם זה קשור לרשימה שלך, אבל נתקלתי בסיפורים בעת של אנשים בגיל השלישי שהצליחו לעשות שינוי, אבל עם ההורים שלי, לא יודע, אני...
אבל את יודע מה, אבל זה קודם כל עצם השיח, אני חושב, אם אני חוזר רגע לטיפ כאילו להורים לילדים, זה עצם השיח, כי אני כל פעם שומע גם מהורים שאומרים, תשמע, נגיד מישהי סיפרה לי פעם שהבת שלה כתבה בספר הרשימה לילדים, רשמה כל מיני חלומות, והיא אמרה לי, אמא שלה, זה עזבי, אין לך מה לקרוא, גם ככה אי אפשר להגשים. אז אמא שלה אמרה לה, תראי לי בכל זאת, מה למשל? אז היא כתבה, לשחות עם דולפין. עכשיו, הילדה מבחינתה זה בלתי אפשרי. אנחנו מבוגרים יודעים שאפשר, נכון? איפה?
באילת, יפה.
שבוע אחרי זה, הם היו באילת. זאת אומרת, בעצם הילד, כי לילדים יש מנגנון מצד אחד, הלב שלהם פתוח, והם עוד לא קיבלו כפות מהחיים, עוד לא נכנסו למינוס, עוד לא קרסו בעסק, עוד לא בגדו בהם, עוד לא גנבו להם, אז הם פתוחים. אבל הם לא יודעים, הם לא יודעים שיש באילת דולפינים, למשל אותה ילדה. מנגד, אנחנו אומרים על המבוגרים, גם כן מסיקים, כן, קשה להזיז אותם, הם כבר מקובעים, הם מול הספה, מבוגרים וזה. לא, יכול להיות, נגיד סבא שלי נפטר לפני שנתיים בגיל 99. הוא היה די בריא וצלול, בדיוק אתמול אמרתי לחברים, דיברנו עליו משהו, אמרתי, אפרופו בריאות, אמרתי, זה מדהים שסבא שלי לא היה לו שום מחלה, כל החיים, זאת אומרת, היה לו שפעת, כמו כולם, היה לו, לא יודע מה, אבל לא סבל ממחלה, הוא מת פשוט מזקנה, לא ממחלה, לא משום דבר. והוא גם תפקד עד השבועות האחרונים. אבל נגיד, סבא שלי, אמרתי לו, סבא, תגיד, מה אפשר לעשות ביחד? מה אני יכול להגשים לך? בוא נטוס לפה, כבר לא היה לו כוח. וגם לא היה לו רצון. אבל אמרתי לו, אולי מיטה חדשה. אז נגיד, מיטה חדשה, זה כאילו, זה חלום קטן, אבל הוא משנה חיים, נכון? שינה זה דבר חשוב.
בטח בגיל הזה.
ודאי. אז נגיד, מיטה. ואמרתי לו, מה עוד? הוא אמר, מה עוד? אתה יודע מה? בא לי קבבים בנלו. יש מסעדה כזאת, נלו, ביפו, ברחוב אילת.
כן, רומני.
כן, אנחנו רומנים וזה, ובילדות היינו מבלים שם המון. אז זה כבר היה מורכב, כי זה היה גם הסוף הקורונה, והוא היה מסכה כמובן, וכיסא גלגלים. ג'ינגלנו, הגענו לאכול שם קבב, והבן אדם, יש לי תמונה איתו, פתאום הוא יושב זקוף, הוא פתאום נראה מואר, נראה צעיר בזה 20 שנה. אז זה דברים קטנים, זאת אומרת, זה לא יכול להיות דבר חלומות, אני חושב שגם פה, זה חלק מהעבודה שלי, זה להסביר לאנשים שחלום זה לא דבר לאו דווקא גדול ברמת עכשיו, לא יודע מה, לטפס על ההימלאיה או לפגוש את נשיא ארצות הברית. זה יכול לפתוח פודקאסט. כאילו, לכם, זה נשמע פשוט, הנה, לוקחים מצלמה, מיקרופון, אבל הייתם צריכים ללמוד את הדבר, נכון?
זה עבר אבולוציה, בכלל לא היה מצולם, היום יש לנו פה תאורה, 3 מצלמות.
כן, תוחכם. אז אני אומר, אז זה בדיוק זה. זה בעצם משהו, זה מטרה מסוימת שאנחנו נותנים לה איזה תאריך יעד, ובונים נתיב לפעולה. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב לדבר עם, לייצר שיח משפחתי שבו מכירים את החלומות אחד של השני, וכמובן הילדים, גם לתת להם את הכלי הזה, אני קורא לזה נתיב החלומות, כלומר, לבנות איתם פעולות. אני מרצה לומד בבתי ספר, ולא מזמן ילד אמר שהוא רוצה לטוס ליורו דיזני. אמרתי לו, שזה חלום שלו. אמרתי לו, מגניב, כמה זה עולה? אז הוא לא ידע לענות לי. ואז אמרתי לכיתה, אמרתי להם, כמה לדעתכם עולה לטוס ליורו דיזני? נגיד ל4 ימים. אז התחילו לזרוק כזה, $1,000,000, מישהו אמר לו, $1,000,000, ואז אמרתי, לא, הרבה פחות. אז מישהו אמר, $100,000, אמרתי, הרבה פחות. פתאום אמרתי, תשמעו, אני מעריך שמשהו כמו נגיד, 10,000 שקל למשפחה, אוקיי, ל4 ימים, עם אלון, שגם אפשר להוזיל עלויות, כולה יש דודה, ואולי יש בית חבד. פתאום, עכשיו, ברור ש-10,000 שקל לילד בכיתה ו' זה כמו מיליון, אבל פתאום יש איזה מסגרת. כאילו, אני אומר, אוקיי, אז אני יכול תוך 3 שנים אולי אם אני אחסוך ואני אעבוד וזה, ויביאו לי כסף לבר מצווה לנסוע. אני חושב שזאת בדיוק הנקודה, לבנות את הנתיב הזה, ושתתפלו שגם אנשים מבוגרים לא יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, כאילו, הרבה אנשים יש להם חלום, ויש להם כותרת, להיות רזה, להתחתן, פודקאסט, בית, כסף, אין להם מושג מה עושים. זה חלק מהדברים שאני...
משאירים את זה בגדר חלום.
כן, בגדר כותרת. בגדר כותרת.
לגבי יורו דיסני, בדור שלנו היה את ששטוס, אני לא יודע אם זה עוד קיים.
זה עוד קיים, עשו לא מזמן גרסה עדכנית, כן.
ורציתי גם, שוב, בפרקים שלנו אנחנו גם מגלים שיש הרבה שיחות עם היקום ודברים וסימנים. אז אם באמת יש לי חלום, אבל נגיד בייעוץ שלי אני לא אמור כאילו להגיע לשם. יש סימנים מהיקום לא יודע שמונעים לי אותו, שמים לי את הפנצ'ר בגלגלים. אז אתה גם כאילו יש לך איזה חלק מהשיטה, או דברים שנתקלת שבסוף אמרת וואלה, אולי כנראה זה לא בשבילי, אבל זה הוביל אותך לנתיבים אחרים ש...
זו שאלה יפה, ואני אומר שאני כזה באמצע בין מאוד פרקטי, ההרצאות שלי והספרים שלי מאוד מאוד פרקטיים, ואני גם אומר בהתחלה, זה לא רוחני, וזה למרות שמדברים אליי, אני שומע, אתה נורא רוחני. בסדר, יכול להיות, אני פשוט, אני יודע שהמילה רוחני נורא מרתיעה אנשים, אז אני מעדיף להגיד שאני לא רוחני. מצד שני, אני כן מאמין בסימנים, ואני כן, אני לא יודע אם ייעוד, כי יש קצת זילות במילה ייעוד, כמו שיש זילות במילה מנטור, בגלל זה אני קצת, יש לי בחילה מהמילה. כל אחד בייעוד שלו, כל אחד בשליחות שלו, מה זאת אומרת, אלוהים נגלה ומחה, אתה בייעוד, אתה בשליחות, לא יודע, מי החליט. אבל אני כן מאמין שאנחנו צריכים להיות קשובים פשוט למציאות, לתוצאות. נגיד סתם, אתם אותי, פתחתם פודקאסט, אני הפרק ה-50, ווואלה, הולך לכם לא רע, נכון? כאילו, קודם כל באים אורחים מדהימים. זה אומר משהו, זה סימן, נכון? זה סימן. והזנות הולכות וגדלות, זה סימן, זאת אומרת, נכון? אם לא היו באים אורחים מעניינים ולא היו, אז הייתם מתקפלים אחרי 10, 20, 30, זה. אז זה סימן שאתם כנראה, לא יודע, להגיד בשליחות ביהוד. אתם עושים עבודה יפה, אתם במקום הנכון וכו' וכו'. אני, תמיד שואלים אותי מה אני יותר אוהב, משחק או כתיבה, ואני תמיד אומר שעובדתית, בכתיבה מאוד קל לי. במשחק אני תלוי בבימה, מלהקת, אודישני, מאצ'ינג עם עוד שחקנים, חיבור וכו' וכו'. בפרויקטים, כאילו, בכתיבה, וואלה, כל מה שכתבתי הצליח מאוד אפילו. אז כאילו, אז אני מסתכל על זה לא בצורה רוחנית, אלא בצורה עניינית. אני אומר, יש כאן שני נהרות שזורמים. יש את הנהר הזה של המשחק, שהוא סבבה, הוא כאילו, באמת, אני עושה דברים נחמדים, עשיתי עכשיו הצגה שנה וחצי, אני פה בגלל אשתי, תפקיד ראשי, הכל היה סבבה. ומצד שני, יש עוד נהר, שבלי מאמץ, כאילו, יש שם זרימה מטורפת, אז ברור שאני משקיע יותר בנהר של הכתיבה, כי הכל נורא זורם שם. אז כאילו, זה להיות קשוב, לא ללכת ראש בקיר. עכשיו, לא לוותר מיד, כן? זה לא... צריך לחכות חודשים, אפילו שנים לפעמים, עד שאתה צריך להפנים ולהגיד, אוקיי, צריך להבין שאני לא במקום הנכון. זה שיח עם עצמנו. אני חושב שבכלל, מה זה רשימה? זה שיח עם עצמך. מה החלומות? למה דווקא זה? למה אני מעביר את זה כל שנה מרשימה לרשימה? למה לא עשיתי? למה נתקעתי? למה זה... בכלל זה חלום שלי? אולי זה חלום של ההורים שלי? זה... רשימה זה שיח עם עצמך, בסופו של דבר.
נכון. יפה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. אוקיי. וכבר עוד מעט 40 דקות.
באמת? וואו. כשאני חופר, אני חופר.
אנחנו היינו מרותקים.
אוקיי.
ממש.
תודה.
היה מאוד מעניין. ויש לנו פינה לסיום, שאנחנו שואלים את ה-GPT, את ה-AI, שאלות על האורח.
וואו. וואו. אימאלה.
אפשר גם לבקש, תרשום לי ספר בסגנון של יובל אברמוביץ'. שיהיה רב מכר.
כן.
יהיה קצת ארוך להקריא.
אבל לא להקריא את זה.
אוקיי.
אז מה נשאל אותו?
טוב, אז נשאל ל-GPT, תן לי טיפ אחד להגשמת חלומות, לפי השיטה של יובל אברמוביץ'.
מעניין.
תן לי טיפ אחד להגשמת חלומות, לפי...
השיטה של יובל.
השיטה של...
שפוך טוב, אני לא יודע מי זה יובל אברמוביץ', מה הוא רוצה.
בואו נראה.
מלחיץ.
מוכן.
מוכן.
הנה זה מגיע. טיפ אחד מרכזי להגשמת חלומות לפי השיטה של יובל אברמוביץ' הוא להשמיע את החלום שלך בכל רם. הרעיון מאחורי הטיפ הוא שאנשים סביבך יכולים לעזור לך להגשים את החלום אם הם היו יודעים עליו. ואמרת את זה פה.
כן.
ברגע שאתה משתף את החלום שלך עם העולם, אתה פותח פתח להזדמנויות, קשרים, רעיונות ותמיכה שיכולים לקדם אותך לעבר הגשמתו.
יפה, תכתוב לו, אתה צודק, אבל קוראים לזה לצעוק את החלומות. צריך לצעוק את החלום, תדייק אותו.
כי הוא על הטלפון על מיוט בגלל זה.
הבנתי.
יפה.
אוקיי, יפה, מכובד, אני כבר בצ'אט GPT, כן.
כן, גם GPT המליץ עלינו, קיבלנו מאחת המאזינות שהיא נחשפה לפודקאסט שלנו, בזכות GPT.
וואלה.
ביקשה מ-GPT, תן לי פודקאסטים של בריאות, שיעזרו לשפר את הבריאות, הביאו כל מיני תותחים, ואנחנו היינו מקום שני.
יפה.
כמה אנחנו הופתענו.
שפו.
כן, העלינו את זה לעמודים שלנו, כן, מאוד...
מגניב. אוקיי, טוב,
מרגש.
אני עוד ביחסי אהבה סינה לדבר הזה. לכלי.
צריך לקחת את זה ברבון מוגבל.
לא, ברור שברבון מוגבל. לא, אני גם הרבה קולגות שלי שהם כותבים נורא בלחץ, כאילו שזה יגנוב לנו את העבודה. ויש דבר אחד שאפשר להעתיק מאיתנו, אני אומר את זה גם לבעלי עסקים, שחוששים שיגנבו אותם, את הפודקאסט שלהם, שכפלו את העסק שלהם. יש דבר אחד שאפשר להעתיק מאיתנו, וזאת הנשמה שלנו. יכולים לשבת כאן 1,000 אנשים ולהגיד, תצעקו את החלומות, או תשאירו את החלומות, או להוציא ספר שנקרא טבלה, ותאמינו לי שאגב ניסו לחכות אותי. אבל אי אפשר אותי להעתיק. אי אפשר את האישיות שלי, את הנשמה שלי, את הכוונה שלי. כאילו, מקווה שמרגישים שאני דובר אמת. אפרופו דיברנו על שרת קוטלר, אז כשלב שלך במקום הנכון, מרגישים את זה, וזה נורא נחמד צ'אט ג'י-פי-טי כאיזה כלי עזר תומך, מרחיב תודעה, אבל הוא לא מאיים. לא, לא, לא עליי לפחות.
תודה רבה.
תודה לכם.
הכנסנו לרשימה הפנים, יש לנו עוד טיפים.
רגע, שנייה, אני אקח דוקה מהפודקאסט. מה, תגידו לי אתם, אם אני כבר פה, מה החלום, חלום אחד שלכם?
שלנו, אישי?
כן, שלך, כן.
מה, גם בהכנסה הכלכלית?
מה שאתה רוצה. אני חושב, אתם בלחץ, אני רואה.
שהפודקאסט יהיה הכי מושמע במדינה.
סבבה. ו?
מבחינתי, כרגע זה בריאות.
בריאות.
כן.
אוקיי, כי אתה, מה, אתה לא בטוב?
כן, יש איזה משהו.
הבנתי. טוב, אז אני מאחל לך בריאות, ומאחל לך עם הכנסות, מהפודקאסט וחשיפה.
תודה רבה, וברכות על האתר החדש.
תודה, כן.
עוד ששם פניתי אליך, וצעקתי את החלום לארח אותך.
כן, אתר חתיך מאוד, כנסו לבקר בו.
לגמרי, מרשים.
נשאיר, נשים קישור לאתר בתיאור הפרק, ותודה רבה, יובל.
תודה שבאת.
תודה, תודה לכם.